רבותיי, ובכן, אנחנו בחלק א', פרק עין א', פרק יחסית ארוך, אבל הוא פרשת דרכים, ונסביר במה דברים אמורים. רבנו, עד עכשיו, העלה אותנו במעלה ההר האמוני והתבוני, אשר המגמה שלו, איך להביא אותנו לאמונה במציאות השם בלתי גשמי, אחדות צרופה מאוד מאוד. עכשיו רבנו יוצר כמו אתנחתא וסוקר כל מיני שיטות פילוסופיות ודתיות אשר מתעסקות גם כן בשאלת מציאות השם ואחדותו. וכמו בשיטות הדתיות, נצרות, אסלאם, בשיטות המוסלמיות, פילוסופיות, מעתזלה, אשעריה, וכן כיוצא בזה. ובין היתר, גם מה שנקרא, שיטות הגותיות של חכמי ישראל, כמו רבנו סעדיה גאון, רבנו בחיה ועוד. והוא טוען שהמכנה המשותף של רוב השיטות האלה מבני ברית ושלום בני ברית, יוצרות מציאות שקודם כל הם לוקחות את האמונה שבה הם מאמינים, והיא האמונה במציאות השם, בחידוש העולם, יש אחר האדר המחלט, ובנבואה, בהשגחה, כי זה בעצם אמונתנו. זו האמונה גם שקיבלנו אותה, שאכן הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, יש אחר האדר המחלט, והוא אחד באחדות צרופה, משגיח בעולמו, יש נבואה, יש שכר ועונש, וכל כך יוצא בזה. אבל הוא אומר, הם לוקחים את האמונה, כאילו שמים אותה כמטרה, עכשיו עושים עיגול מסביב, ביחס להוכחה מבחינת המציאות. כאילו הם שעבדים את המציאות, הם שעבדים את כל התיאוריה על המציאות, על הבריאה, בגלל אמונתם. והוא אומר שיש קודם כל לקבוע את המציאות מבחינה עובדתית, לא כל קשר אמונה כלשהי. ואחר כך להוכיח את האמונה לאחר שהוכחת את העובדות. זה יותר קשה, השיטה של רבנו יותר קשה, אבל הוא טוען, זו השיטה האמינה, האמיתית, הנכונה, שקודם כל אתה בודק את המציאות בכלים של מציאות, בכלים של עובדות, ללא נטיות של אמונה כלשהי. ורק לאחר מכן, אתה מוכיח את האמונה שאתה מאמין בה, מתוך המציאות שהיא מוצקת, שבדקת אותה עובדתית, ולא שאתה לוקח את האמונה שלך ומתחיל להסביר את היקום, להסביר את הבריאה, בהתאם לאמונה. זו שיטה עקרונית מאוד מאוד. עכשיו,
מה קורה עם כל דברי חז"ל לפניו?
ככה, דברי חז"ל אינם מפריעים לו, מסיבה פשוטה. כיוון שדברי חז"ל, אתה יכול לבאר אותם בכלים פרשניים, כמו אליגוריה וכיוצא בזה. כך שעם חז"ל לא כל כך יש לו בעיה. יש לו יותר בעיה עם הוגי הדעות, כמו רבן סעדיה גאון, כמו רבן בחיה וכו', שהוא מסכים איתם לחלוטין ביחס לאמונה בחידוש העולם, במציאות השם, באחדותו, אבל לא מסכים איתם בדרך להוכחה בדרך להוכחה. זאת אומרת, כפי שאמרתי, הוא רוצה קודם כל להוכיח את המציאות כפי שהיא, ורק לאחר מכן להוכיח את האמונה, ולא הפוך מזה. עכשיו כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד מעניינת, אפשר שהיא טקטית, אפשר שהיא מהותית מאוד, הוא זה. הוא טוען, אחרי פער גדול מבדיל בין השקפתנו, אנחנו, העם היהודי, עם האמונה שלנו בדבר חידוש העולם, לבין ההשקפה האריסטוטלית. דהיינו שהעולם קדמון, שהבורא זה לא בורא מרצון, הוא עילה, הוא רק עילה, אבל לא בורא מרצון. ואז, לפי השקפה אריסטוטלית, בעצם אין השגחה, יש חוקי טבע, ואין נבואה במובנים שלנו, שהאלוהים מנבא, אלא דרגת משכל שאדם יכול להגיע אליה גבוה, אבל לא שהאלוהים מנבא. אין ניסים ונפלאות בכל כיוצא בדברים האלה. הכל נופל בשיטה הרשתותית, זה לא קיים. אז הוא אומר, פער גדול יש בינינו ובינם. אבל מה? אני הולך לעשות לי עבודה קשה, אבל יסודית. ככה הרמב"ם אומר. כי אני רוצה, כך אומר רבנו, להוכיח את מציאות השם פילוסופית, לא אמונית. אמונית קיבלתי ככה, זהו. אני רוצה להוכיח את זה פילוסופית. בדיוק. ולכן, אם אני רוצה להוכיח פילוסופית את מציאות השם, אז אני רוצה לעשות חבירה עם השקפות הפילוסופיות האלה, כדי ליצור מכנה משותף בין כולן, והמכנה המשותף בין כולן, דהיינו, האריסטוטלית, הפלטונית והיהודית, כן, או הדתיות, או השקפות הדתיות, אם נכלול את זה בצורה כזו, המכנה המשותף של כולם, שיביא אותנו לכלל הכרה שיש מציאות השם, כן, מתוך הבסיס הרחב הזה. ולכן אני הולך למדע, ומתוך המדע והפילוסופיה אני מוכיח מציאות השם, ואז אני בחשבון עם ההשקפה האריסטוטלית ביחס לחידוש העולם. איך? זאת אומרת, בעוד שלפי רבנו סעדיה גאון, רבנו בחיה, או השקפות דתיות אחרות, או השקפות פילוסופיות אחרות, העניין הזה של חידוש העולם, כאילו הוא דבר, זאת אומרת שזה אמונה, זה ברור, אבל כאילו הוא דבר שוכח. לא, אומר רבנו, מבחינה מדעית, אינני יכול לומר שיש הכרעה מדעית חותכת לטובת חידוש העולם או קדמות העולם. מדעית חותכת, כמעט תיקו בין שתי השיטות הללו. יש נטייה מבחינה מדעית לכיוון חידוש העולם ולא קדמות העולם. נטייה. ולכן תבוא הקבלה שקיבלנו במשה רבנו, בנבואה של משה רבנו, ותכריע לטובת חידוש העולם. זאת אומרת שרבנו בפרק הזה בעצם מנסה להסביר לנו למה המאמץ שלו בעניין הזה של אמונה מוכחת במציאות השם ובדבר אחדותו הצרופה, למה היא מאומצת מדי, למה היא מקיפה, מעמיקה, כיוון שכאמור הוא לא רוצה לקחת את מה שקיבלנו כקבלה כדבר מוכח וממנו כאילו לא, להתייחס לכל המציאות, אלא קודם כל להתמודד במציאות כפי שהיא, ורק לאחר מכן לקחת את האמונה. זו דרכו של רבנו. וזה פרק מקיף, ארוך, וננסה להתמודד איתו. בוא ובכן, עין א' כאמור. דע, כי כי הם מדועים הורבים שהיו באומותינו בעמת הדבורים הללו, הרי אחת, ואשר נותרו מהם רמוזים עבים מאוד, מפזורים בתלמוד ומדרושים, וכאמור בפרק שגודם, דע כי הם מדועים הורבים שהיו באומותינו בעמת הדבורים הללו, עובדו במשך הזמון, ושלדונו עמים הסחולים עולנו. כאן רבנו אומר שלעם היהודי היה מדע, מדע ממשי, חזק ברמה גבוהה מאוד, בפילוסופיה, מדע ופילוסופיה. אלא מה? שני דברים פגעו בנו. א', האומות העולם אשר תקפו אותנו, אז הם לא פגעו בנו רק פיזית וריבונית, אלא פגעו בנו גם רוחנית, השכלתית. הם ידעו שאנחנו אומה משכילה, שיש לנו אוצרות, והם העלימו את האוצרות הללו. הם פגעו באוצרות הללו, כי הם ידעו שזה מקנה לנו יתרון. וגם מתוך שכלותם, יש ויש, פגעו באוצרות המדעיים והשכלתיים שלנו. יש אבל עוד נקודה, כיוון שהמדע האמוני הוא לא שווה לכל נפש, והואיל וכן, בלאו הכי חכמי ישראל היו מוסרים אותו רק ברמזים, ורק לתלמידים נבונים ומיוחדים. זה נקרא העלמה, הסתרה. כלומר, אנחנו מצד עצמנו לא לקחנו את המדע הזה ופרסנו אותו ועמדנו אותו לעין כל בצורה מפורשת, כי פחדנו שמה אינה שדלו מעלו, תלמידים שלא שימשו את רבותיהם כל צורכם, יסבירו אותו לנכון, יבינו אותו לנכון, יפגעו בו. ולכן מצד עצמנו כל המדע הזה האמוני התגלגל מפה לאוזן מגדולים ליחידאים, ובדרך של העלמה. הוסף לכך שאומות העולם אשר פגעו בנו מדינית, כלכלית, קיומית, צבאית, כן? גם פגעו בנו תרבותית ורוחנית ופילוסופית, פגעו בנו. אז יוצא איפה, הדלדלנו בהרבה מהמדעים שהיו לנו לא קיימים. דע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
כאילו קובע איזושהי עובדה היסטורית, ומה הסמכת שלו
לזה? קודם כל, זה, איך קוראים, אם אתה, אני מניח, אם אתה תחפש, אתה תראה שבמלחמות, באנושות, משך הזמן, אחד ההיבטים של הפגיעות המלחמתיות הם הפגיעות התרבותיות, הדתיות והפילוסופיות. להבדיל, ראה מה שדעש עושים. בכוונה רומסים ודורסים את העתיקות התרבותיות אשר מתנגשות עם אמונותיהם. רק רגע. שמתנגשות עם אמונותיהם, חד וחלק. ראה מה עושים המוסלמים בהר הבית. ממש הורסים כל שריד שיכול להוכיח על המציאות היהודית בהר הבית. זאת אומרת, קודם כל זה דבר ידוע ומפורסם, שחלק בלתי נפרד מהתוצאות הנוראות של המלחמות זה הפגיעות התרבותיות והדתיות והשכלתיות. עכשיו, ודאי שרבנו היו מקורות בדברים האלה. אם זה מקורות משלנו, שחכמי ישראל רמזו עליהם, אם זה מקורות חיצוניים, ודאי שהיו לו מקורות. אבל הוא חוזר על זה לא רק כאן, אלא גם במקום אחר, הוא חוזר על העניין הזה. דע, כי הם מדועים הורבים שהיו באומותינו בעמת הדבורים הללו, עובדו במשך הזמון, ובשלדונו עמים הסחולים עולנו. שמתם לב? יש פעמים זה לא רק מתוך עוינות, אלא גם מתוך שכלות של האויב. האויב שנלחם בך פרימיטיבי, הוא לא יודע במה הוא פוגע, הוא פוגע בדברים מאוד חשובים. אז גם, זה גם עוד פעם. הלאה, הערה שלוש, וחי עושה בזה, כותב רבנו, גם ביחס לחוכמת התחונו, בלכות קידוש החודש, פרק שבעו עשר הלכו 24, ודעם כל אלו החשבונות, לחוכמת התגופות ועד שם הדריעות, שחברו בו חכמי יורון, ספורים הרבה, והמה נמצוא עם עשו ביד החכומים, אבל הספורים שחברו חכמי ישראל, שהיו בימי הנביאים מבני סוחור, לא יצאו אלינו, ומאחר שכל אלו הדבורים, ברעויות ברורות הם, שאין בו הם דופי, ואפשר לא עודם להרהר אחריהם, אין חוששים למחבר בין שחברו אותם נביאים, בין שחברו אותם האומות. וראה בהקדום מופיע לספר המסוות, מה הדורופי האחרונו. וראה גם לגמן חלק ב' פרק ד'. כלומר, הבן חוזר על הרעיון הזה בהרבה מקומות, ובהיבטים שונים, לרבות גם עניין של אסטרונומיה. הרי המקרא, כבר המקרא אומר, בני איסוחור יודע, בינו לא עתים. איפה זה? איפה הממצאים? אם המקרא כבר מעיד על הדבר הזה, אין ספק, או עבד, או איבדו אותו, כן? וזה מה שרבן אומר. עכשיו, דע, כי המדועים הרבים שהיו באומותינו ובעמית הדבורים הללו, עובדו במש החזמון ושלדונו עמים מסחולים עולנו, ומפני שלא היו אותם הדבורים מסורים לכל בני עודם, כמה שפיארנו, ולא היו הדבור המוסר לכל בני אודום, אלו מגרועת הכדור מבלעוד, וכבור יודעתו, כי אפילו תורו שבעלפה המגובלת, לא היתו כתובו לפונים, כפי הסווי המפרסום באומו, דבורים שאומרתי לוח אלפה, אעתו רשוי לאומרום, בכתוב, אז אתם רואים, כאן רבנו כבר נוגע בבית נוסף שאמרתי לכם אותו. גם אנחנו אשמים, אם אפשר במרכאות לומר את זה, באובדן המדעי והרוחני הזה. למה? כי הדברים האלה, כמו תורש בעל פה הלכתית, כך תורש בעל פה האמונית, הפילוסופית, היא הייתה תורש בעל פה ולא כתובה. למה בעל פה עוד מעט נראה? אבל בגלל שהייתה בעל פה ולא כתובה, אז אנחנו לא שימרנו, כי מה שכתוב לכאורה משתמר ומתועד. אנחנו לכאורה, אני אומר לכאורה, אשמים, כי הדברים האלה היו בעל פה. עכשיו, למה הם היו בעל פה? למה לא היה לנו שכל שזה יהיה כתוב? כי זה צו מפורסם, כלומר, דין מפורסם, שדברים שבכתב, שבעל פה, אה אתה רשאי לאומרן מן הכתב. ולמה? והוא יאמר את זה כאן. כי דבר שהוא כתוב, אף על פי שהוא מתעד, הוא ממית, הוא מקבר. למה? כי כל דבר שאתה כותב אותו, מן הרגע שכתבת אותו, אין לך את כל ההוויה מסביב, של המדבר, של השומע, אלא אתה קורא מילה. אז המילה הזו, ללא ההוויה והחוויה מסביב, אז חסרה לך פרשנות אמיתית, ואז היא נתונה למחלוקת פרשנית. זה יפרש אותה כך, זה יפרש אותה כך, וכו'. נתאר לעצמנו, מישהו ישאל אותי שאלה הלכתית, במעמד, ואני אומר, אסור, שימו לב, שמת לב, אסור. עכשיו, אלה שהיו כאן ושמעו את השאלה, ושמעו את התשובה שלי עם הנימה, עם הנימה, ועם הגישה המתונה בהבעת האיסור.
שפת הגוף.
כן, שפת הגוף והקונוטציה, אז מבינים, זה אסור, אבל זה לא סוף פסוק. יש סיטואציה שאפשר לשאול את הרב, ובנסיבות מסוימות יכול להיות שיהיה מותר. לעומת זאת, אם יכתבו בכתובים, הרב נשאל אם כך וכך, והוא ענה, אסור. הקורא את המילה אסור, וחסר את ההוויה בחוויה מסביב, לא את הקונוטציה ולא את שפת הגוף, לא את זה. אז אסור זה אסור. כן? מה? כן. אז אסור, אז זהו, אז זה מקובע, ואז הפרשנות היא דווקא אי. אין, אין אחרי זה ולא כלום. אסור, כן? אז לכן, בדברים האלה, התורה שבעל פה, יש לה יתרון מכריע, כי היא נותנת אפשרות של פרשנות מדויקת יותר. בעוד שמילה כתובה, אף על פי שיש לה יתרון של קיבוע, של מתועד, של תיעוד, יש לה חסרון גדול, שהיא נותנת פתח לפרשנויות רבות. זה יגיד ככה, זה יגיד ככה, זה יגיד ככה וכו'. ברור? מה?
זה קצת חשוד שלכאורה כל ההשקפות שאמורות להביא לידי המילה שעברו בכל המילה בעל פה, אנחנו נכתוב את ההלכות גם כן היו את זה בהלכה.
ובכן, תראה, ירון שואל, אני חייב להסביר את השאלה שלו כדי שיבינו. אז הוא אומר, אוקיי, הרב, אני צועד איתך, אבל אתה יודע שמבחינה היסטורית, רבי יהודה הנשיא, בשלב מסוים, כשהוא ראה שהתורה שבעל פה עלולה ללכת ולהשתקע, אז הוא אמר, עת לעשות לשם אפילו תורתך, והעלה אותה על הכתב. אבל זה בתחום ההלכתי, ואילו בתחום האמוני, איפה אנחנו עומדים? מה? אז נותנים לכל ללכת לאיבוד? אז אוכל, תשובה, באמת, גם זה עולה בצורה מסוימת על הכתב. איך? חכמי ישראל, ברמה של כתיבת אגדות, שבהם יש גילוי והסתר, זאת אומרת, כתוב, אבל... רגע, בסדר, חכה. אבל קודם כל, שנדע שהדברים האלה, גם תורה שבעל פה, האמונית, גם כן נכתבה, אבל בשיטה מסוימת, כן? לא בשיטה של הרצאת דברים, אלא בשיטה של גילוי והסתר, כן? אבל בין כך ובין כך, בין כך ובין כך, השיטה הזו של גילוי והסתר לא יכלה להחזיק מעמד, ורבנו סעדיה גאון בכל הבאים אחריו, זה בעצם מה שהם עושים, מעלים את ה... פילוסופיה האמונית שלנו על הכתב. על הכתב. מדוע? אין מה לעשות. חייבים, כי אין לך את הרצף של הלימוד מפה לאוזן, בגלל הצרות, בגלל הטלטולים, בגלל הגלויות. אז לכם, הם בעצם חלק מאלה שמעלים את התורה האמונית, אם אפשר לומר, הקבלה האמונית, על הכתב.
זה טוב לשמוע, סליחה שאני מעריך את זה, אבל זה טוב לשמוע, במידה מסוימת, מין סוג של התנצלות, למה יש לאריסטו, שהרמב"ם כל כך העריץ את דרכו לפחות, יש לו את המקורות האלה, והמקורות שלנו נעלמו. אז הוא כאילו אומר, לא, יש לנו את זה, זה בסדר, אותי בגוד, היה לנו את זה כבר.
כן.
נדמה לי שאו אפלטון או אצל אריסטו, אנחנו רואים שהם, לא כל אחד היה יכול לבוא וללמוד.
נכון.
היה...
נכון. גם שם
מי
זה...
שאין לו תעודת, מי שלא,
נכון.
לא ייכנס לפה בכלל.
נכון.
זאת אומרת, זה היה בכל החברה, אצל כל החכמים של התקופה, השמירת סוד הזאת, ולא לכל מי שבא ואומרים,
נכון.
ולא יבינו לא נכון. עכשיו הבנתי למה הם עשו את זה.
נכון, אין ספק. אין ספק. זה רק מה.
גם רבן גמליאל.
רק מה. מה שאירון מציין, שכאילו הם קדמו לנו, וכך שכבר כתבו, או לפחות תלמידיהם כתבו את הדברים על פה, בכתב. נכון, הם כתבו, איך קוראים, בכתב את הדברים שלהם. למה לא? בסדר. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צדקנו. מה פירוש? אצלנו העניין האמוני הוא מעמיד אותך או אתה בפנים או אתה בחוץ. דהיינו, כפירה או אמונה. אצלו, או אתה פילוסוף, אתה לא פילוסוף. כן? אין לו את ההיבט הדתי כופר או לא כופר. אז מה אכפת לו לכתוב את זה על הכתב? אצלנו כן יש חשש, כי בני אדם שהסבירו את זה לא נכון, וכתוצאה מכך יהיו בני אדם שיתאו ויחפרו. הרי זה הוראה, זה הוראה. אנחנו משלימים עם תפיסת עולם אמונית אינפנטילית מקשימה. כצעד ראשון, כצעדים ראשונים, לקראת עלייה בדרגה. והראיה, וירד השם, וידבר השם, ויחרף השם, שזה בעצם הכנה לאמונה במציאות השם פרימיטיבית, פשוטה. אבל קודם כל שיאמין בשם. אחר כך הוא יצעד קדימה, במידה ויזכה, לקראת אמונה יותר צרופה. זאת אומרת, אצלנו יש עניין לא להרבות בכופרים. ולכן העניינים האמוניים, הדקים לדקים, הם סירום פה לאוזן. ברור?
לכאורה נעלמו בשביל 600-700 שנה?
מה?
נעלמו.
למה נעלמו?
עובדה
שרק הרמב״ם התחילה לא רק הרמב״ם. לא רק הרמב״ם. הם עשרו מפה לאוזן, אלא מה? שלעלות את זה על הכתב, לעלות את זה בצורה הצעתית, זה כבר תחיל מרבנו סעדה גאון ואילך, כן? בצורה הצעתית. אבל מפה לאוזן יסודות האמונה עוברו. כן.
אצלנו יש את החוקה, להם, אצל היווני, ואצל הזה, אלה הם את המפורסמות. המפורסמות זה הרבה יותר פשוט, כי זה משתדל.
אוקיי.
אצלנו אין מקום למשחקים.
כן. ובכן, אני ממשיך. נאמר ככה. והרי זו היא תכלית החוכמה בתורה. הוא אומר, תבינו, זה היתרון המושכל של תורת ישראל, אשר הבחינה בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. למה? לפי שההויתו הרחוגו ממה שערע בו בסופה של הדובר. כלומר, ריבוי הסברות, ויסטעפו דשתות, ומשפודים בלתי ברורים. הוא אומר, צורה, כשפרצנו את הצו הזה, מה שהוא קורא לו הציווי המפורסם, הציווי המפורסם באומתנו, שדברים שבכתב, שבעל פה, את הרשאל אומרם בכתב, כן? זה לא ציווי כתוב בתורה, אלא זה קבלה שקיבלנו. אז כשפרצנו את זה, בלית ברירה, את לעשות לשם פירות הרותיך, אז הרווחנו תיעוד, שילמנו מחיר יקר. מהו המחיר יקר? הוא אומר, ממה שאיר עבו בסביבה של הדובור, כלומר, ריבוי הסברות, ויסטעפות השלטות, ומשפודים בלתי ברורים. תראה, משנה, זה הרי עת לעשות לשם פירות הרותיך, זה המשנה. עכשיו בוא תקח את התלמוד, כן? קח את התלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זה אומר בכו, זה אומר בכו, כן? ועדיין אנחנו ברמת תלמוד. קח אחר כך ראשונים, אחרונים. וזה אומר, זה מחיר ששילמנו. זה מחיר ששילמנו.
שפרנו את הציווי.
בדיוק, שפרנו את הציווי. הפרנו את הציווי בלית ברירה, עת לעשות לשם פירות הרותיך כדי לשמר. אבל מצד שני, שילמנו מחיר. כי זה שהתורה ניתנה בעל פה ובכתב זה... זה לא, כמו שאומרים, לא הספיקו לכתוב, לא רצו לכתוב. רצו שהפרשנות המדויקת תעבור מפה לאוזן. מפה לאוזן, כן? איך קוראים? אני סיפרתי פעם שאני פעם, כשעדיין גרתי בבני ברק, אז היה לי חדר הסלון, זה לא הייתה דירה גדולה. אז שם הייתי לומד. אז כשגומר ללמד, אני מחזיר את הספרים. אבל באותה לילה ישבתי, למדתי, ונערמו הרבה הרבה ספרים. עכשיו, ולא הספקתי להחזיר אותם. אז לכן אני כתבתי לילדים שהיום לא להיכנס לחדר שלי, כי לא עליהם תמיד מקום לשחק או משהו. אז למרות הכל, באתי, ואחד הבנים נכנס שם. שאלתי, איך קוראים, למה, שאלתי פתק שאסור להיכנס לחדר היום. זאת אומרת, בא אליי חבר, לא ידעתי איפה להכניס אותו. נכון, אני ראיתי. אני לא ידעתי אם זה אסור, אסור לגמרי, או אסור... שישר ככה להורות יותר בנסיבות מסוימות. כן? כשאילו היה שומע אותי, נתאר לעצמנו, אני אומר, היום אסור להיכנס לחדר. אז הוא שומע לתיעוד. כן? או, היום תשתדלו, או אסור להיכנס לחדר. על פי הנימה הוא יודע להתקדם הלאה. להתקדם הלאה. זה, איך קוראים, זה דבר שחייבים לדעת, תורה שבעפה זה יתרון מכריע. זה יתרון מכריע. אבל מה לעשות? שלמנו מחירי קרו מרבנו. והרי זוהי תכלית החוכמו בתורו. לפי שאותו הרחוגו ממה שאירע בו בסבב של הדובור. כלומר, ריבוי הסברות ויסטעפו את השלטות ומשפודים בלתי ברורים שיראו בהסבורת המחבר ושכחו שתרע לו ויתחדשו מחלוקות בין בני אודום ונעשים כיתות ונבוכים במעשה. עכשיו שימו לב, תראו בערה עשר, תראו בערה עשר, ערה מעלפת מאוד. כל זה המדב ברבנו ביומו, שעדיין לא התרחקו הרבה מסוגיית התלמוד ודרכי חשיבו אותו. כל שכן ביומנו, שכל בעל תשובו, מדייק דיוגי דיוגין מדברי אחרוני אחרונים, שכל בסיסו אינו אלו דיוגים אוריים מדברי אחרון של לפניהם, אשר במגרים מסוימים קשה עוד המתבונן בוהם רעו לו המעשה עד כמו רוחוגים ופלוגים הם מן הג'מרו ורוחו. זה תיאור כל כך עזק. סיפרת לכם ששבוע שעבר מישהו אמר לי שהוא לקח חברותה, והוא לומד איתו הרמב״ם, חברותה ליטאי, כן? אז זה נדיר שליטאי מסכים ללמוד רמב״ם, כן? אז טוב, תחיל ללמוד, הכל בסדר. לימים צועק הליטאי לחברותה, אני לא מבין את הרמב״ם, איך הרמב״ם אומר ככה, המשנה פה אומר אחרת. אתם מבינים? זאת אומרת, יש כבר מה שנקרא, זה אמר, אז לא יכול להיות אחרת, כן? את המגע הישיר עם התלמוד שרבנו יצר, והרי רבנו היה בודק את הגרסה בתלמוד על פי כתבי יד עתיקים של התלמוד, כן? אבל הוא בנוי על זה, זה לקח מזה וזה בדיוק מזה, זה הוא אומר, אז זה קדוש יאמר לו, כן? אז לכן אני אומר לכם, רבנו כאן כל כך מדייק כל כך הרבה, שהוא אומר שלנו מחירי הקר. אז זה ברמה הלכתית, ברמה מימונית.
השאלה מדעת הרב, סתם דוגמה, נגיד הרב עובד לסבור, רואה את הערה הזאת, מה הוא יהיה, נגיד על הערה הזאת?
תראה, קודם כל, הרב עובד יוסף שונה מהתיאור הזה, ואני אסביר במה דברים מורים. הרב עובד יוסף היה בקי גדול, בעל זיכרון עצום, ובשלב מסוים היו כאלה בבני ברק, זה יצא מעולם הישיבות האשכנזים, וזה עבר הקרין גם לבני ישיבות ספרדים ותימנים. אמרו, כל היתרון שלו הוא רק בבקיאות בזיכרון. כאילו חס וחלילה, חמור נושא ספרים, חס ושלום. הייתה נימה כזו, מבלי לומר את המילים האלה, הייתה נימה כזו. ומי שקורא את שו"ת יביע עומר שלו, כן, רואה איך הוא בונה את זה, מערכות. ממש מערכות. היבט כזה של הדיון, ממה שכל הפוסקים האלה שהוא מכיר אותם ויודע אותם, שדן אותם, ממש מערכות. אז קודם כל זה לא חמור נושא ספרים, אלא בדיוק הפוך. גאונות וניתוח וכו' וכו'. רגע. אז קודם כל, זה, הוא לא שייך לזה. אלא מה? יש הרב עובדיה יוסף פן אחר של העניין, והוא זה. כמו הרב יוסף קארו, מורן, ראה שהתורה נמצאת במצב מאוד מאוד עגום. ריבוי דעות. אומר מרן, כבר התורה הפכה להיות לא תורה אחת תהיה לכם כפי שנאמר, אלא תראה הקטורות. מרוב דעות, מרוב מנהגים. עכשיו, והוא רצה לאחד את העם. עכשיו, מה הוא היה צריך לעשות? לקחת את כל המחלוקות, לבאר אותם על פי התלמוד, ולומר, רבותיי, זו הכרעה. זו הכרעה, זו עמקה של תורה. אבל מה? אומר מרן, אני אומר שזו הכרעה, יקום מישהו אחר יגיד, מה פתאום, לי יש מהלך אחר להסביר את הדברים. יקום מישהו אחר יגיד, יש לי מהלך אחר להסביר את הדברים. מה?
זה מה שהרב עשה?
כן, כל אחד בדרכו שלו יבוא ויסביר. אם הייתה סנהדרין, אז לא הייתה בעיה. מה פירוש? כל המחלוקות האלה הן מתנקזות לסנהדרין. דנים ומחאים אחרי רבים לטעות, נגמר הסיפור ותתקדם הלאה. כן, זה טבעי שיש מחלוקת, אבל גם יש כוח הכרעה אחרי רבים. הרב מרן השולחן ערוך אמר, רגע, מה אני עושה במקרים כאלה? אז הוא, מה עשה? אמר, במקום הכרעה עניינית, הכרעה מנהגית. איך? אחרי רבים לטעות. לקח לו שלושה מובילים. הריף, הרמב״ם בראש. ואחרי רבים לטעות. ונעזר הרבה פעמים על זה הרשב"א, ונעזר עוד כמה, אבל זה בדרך כלל הכלל המוביל זו. בא רבן שלמה לוריה, כן, מרשל, בן דורו, אשכנזי. מה עשה לנו הקארו הזה? כך הוא מתבטא. הקארו הזה, הוא יחכם. כן, מה עשה לנו הקארו הזה? הוא אומר, מה זה? איזה מן הכרעה זו? אתה יכול להכריע בין הרי והרמב״ם, הם משנה עפר, הם לא נוסעים נותנים אחד מהשני. זה לא הכרעת רבים. הכרעת רבים כשהם פנים בפנים, דנים ומכרעים. הוא צודק. מכרעים הזה הוא צודק. אז הוא ניסה לעשות ים של שלמה, זה החיבור שלו, הכרעה עניינית. אבל א' לא הספיק להקיף את כל מה שהספיק מרן. ושני, חולקים גם עליו. זה מה שחשש מרן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן במציאות עגומה, כשאין סנהדרין, שמרן צודק ומרשל צודק. מרן צודק, אני רוצה להכריע עניינית, אבל מי יקבל דבריי? ואני רוצה לאחד את העם. מרשל צודק, הכרעה עניינית קובעת. לא הכרעה טכנית. אבל מה? במציאות אי אפשר, כל אחד דוגל בשלו. לכן, מה עשה מרן? אמר, צא וראה את המנהג. זה אמר, אל נהגו, אחרי רבים לטעות, שלב מכוח המנהג. זה הכרעה טכנית, בשביל לאחד כמה שאפשר, יחסית. זאת לא הכרעה אמיתית. זו הכרעה זמנית, התנהלותית, עד יבוא מורה צדק. הרב עובדיה יוסף, כשהוא מביא את הדעות השונות, הוא לא שייך להערה מספר 10 שקראנו אותה כעת, דיוקים ודיוקי דיוקים, אלא כיוון שזה אמר וזה אמר וזה אמר, בואו נחשוש לעמדת הרוב הזו לעניין כזה. קודם כל, הרבה פעמים אתה תראה בדברים שלו, הוא אומר, שחייב בקשת המחילה, זה לא נראה מהתלמוד. יש פעמים שהוא דוחה, אבל יש פעמים שכזה מאוזן, שיש לו זה אומר וזה אומר, וקשה להכריע ביניהם, אז הוא הולך אחרי הרבים, הכרעה הטכנית הזו שהוא לקח אותה ממרן. אתה מבין? אבל זה שונה לחלוטין מהערה העשר. הערה העשר היא מתאר תסכול ומבוכה בעולם התורה על הדיוקים והדיוקי דיוקים. ברור? עכשיו ככה, נחזור חזרה, נאמר, אלו, נמסור את דובור בכל זה, לבית דין הג'ודל, כמה שבערנו בחיבורנו התורותיים, וכפי שמרע על כוח לשון התורו, שהוא אומר, כשיהיה לך ספק בדבר, וכמה תבעה לי תעלה מקום שלך השם, ושם יכריעו את הדברים. ואם במשפדי ההלוכו חושו לגובעום בספר, שיהיה מוסור לכל אודום, מחמת מה שירע בסופו של הדובר נעשד, גלו חומר לחבר ספר בדובור מסתתרי תורו הללו שימוסר לכל אודום. אלו היו נמסורים מחידי סגולו כמו שפרארתי לו. באומרום אין מסרים סתרי תורו אלו יועס חכם חרושים. כלומר, אתם רואים, רבנו אומר, אם בתורה שבעל פה הלכתית, כל כך נזרו מלעלות את זה על הכתב, בגלל החסרונות של דברים הכתובים, כפי שרבנו תאר אותם, כל שכן, עניינים של סתרי תורה, הם יעלו את זה על הכתב, בצורה מה שנקרא כאילו מפורשת. אז כל אחד יהיה חכם בעין עצמו, ויסביר כך, וזה יסביר אחרת, ואיזה מבוכה נגיע, ושם, בענייני סתרי תורה, הבעיה היא, לא אם אתה שוגה בהלכה, שם, או אתה מאמין או אתה כופר, או אתה מאמין או אתה כופר. אז לכן, זוהי בעיה, הוא אומר, זוהי בעיה קשה מאוד מאוד, כן? גלו חומר, לחבר ספר, בדובר מסתרי תורה הללו, שהיא מוסר לכל אודון, אז על ידי זה שכותבים את התורה שבעל פה, האמונית, באגדה, טוב, לפחות אתה עוד יכול לערער את הבני אדם, להגיד לו, מה אתה מפרש? מי אומר לך זה הכוונה? אולי הכוונה כך, אלא זה לא כמו דבר הרצאתי, שהוא חכם בעין עצמו ואומר, זה הפירוש, אבל ברגע שזה כבר אגדי, אתה יכול לערער אותו. למה? כי אתה מבין את מה שהם אמרו, יש כאן משל ומליצה, יש כאן חידה, אתה יודע לפתור את החידה? אתה לא, 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 לא בטח שאתה יודע לפתור את החידה. לכן, תראו את הקושי, מה שנקרא, לעלות דברים אמונים על הכתב. אלו, הויו מסורים, מי חידה סגולו, מי חידה סגולו, כמה שבאתי לוח, באומרום, אין מסורים סתרי תורו, אלו ליועס, חכם חרושים. וזוהי הסיבו שג'ורמו לעדר היסוד הפעסום עם הללו מנו אומו. נכון. ולא תמסור מהם אלו האורות מעטות אורמוזים נאמורים בתלמוד. אתה רשמה ירון. אז גם זה עולה על הכתב, אבל ברמזים. לא בצד. עניין האמונה אני מתכוון. כן, משוקע. אלו האורות מעטות אורמוזים נאמרו בתלמוד ובמדרושת, והם ג'רג'ירי תוך מעבדים שעליהם גלית פטרברז. כלומר, זה לא הרצאתי, אלא מליצתי, חידתי, שיקעו כל מיני רעיונות שמקיפים אותם קליפות, כן? גלית פטרברז. עד שנתעסגו בני אודום, באודום הגלית פטרברז, ודימו שאין מתחתיהם תוך קלון. כלומר, קוראים, הרי בענייני האגדה, בענייני הערה 18, אז זה ראה בעריכות והקדומה רבנו, לפירוש המשנה מהדורותינו וכולי. הקופנים, בענייני האגדה, אז הרבה מאוד שביעי שאתם רואים, שמים לב לציורים, לדרמטיות, לכל הדברים האלה, ולא מתעסקים בתוך. זה מזכיר לי שיטות של נתינת מתנה, שהיא עטופה בעטיפות יפות, בכל מיני נרות צבעוניים הכל, ורק בפנים נמצא משהו, הגרעין. עכשיו, אתה פותח, 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 אתה מתייאש. אז אתה כבר מסתפק בנרות הצבעוניים וכל אלה, ואתה מתייאש. פעמים שחומדים לך לצון, ובפנים שלך זה גרעין או זרעון שגועו לך את השכל, הביאו אותך, פרח מתחו אותך. פעמים שיש לך יעלום שם בפנים. ואם אתה לא מתייאש וזורק את מה שנשאר, ואתה מסתפק בכל הצבעונים וחיצונית, תפסת את היעלום, ולקחת את השטויות, הנערות הצבעונים. זה אומר רבנו שיש סכנה כזו. יש. אבל מה? לפחות אף אדם לא יוכל לדבר איתך בביתך. אני יודע מה חזל אמרו. לא. אתה יכול לעמיד אותו במקום, אתה עדיין לא יודע מה חזל אמרו. מה שאין כן שזה דבר הרצאתי, זה נותן לאדם כוח וביטחון, אני יודע מה הם אמרו. מה? עוד
פעם אתה לכתוב את הספר הזה.
הוא שיקע את זה הרבה במורה. הרבה.
מישהו שאין איזה מורה.
רק רגע, רק מדברים. כן, מה אתה אומר?
מישהו שאין איזה מורה פעם, לפני הרבה שנים.
כן.
מי הוא שר העולם? או ששאל אותו השפחה שגלתה את ארונו של יוסף, מה הוא? אז מה המורה עונה? הוא אומר, מלך רסחת אלמוד, עומד דרשים, ואין לך עוד ראוי לקבל את התשובה. הבן אדם רוצה ללמוד, הוא לא מגלה לו, לא אומר לו. ואנשים פשוטים מנסים, או שהם לוקחים את זה כפי זו, או שהם לא יודעים.
קודם כל, לא לכל אדם מורי אמר ככה. לא לכל אדם מורי אמר ככה. אלא, אתם ממש רואים את זה בעלים. מורי לתלמידים מסוימים שהם, שהוא מעריך שהם חדים ונבונים, היה מתייחס לדברים שלהם. לאלה שהם פחות, היה אומר, יבוא לכמן, יבוא להיושך. עוד יבואר, עוד יבואר. רואים בעליל.
גם מי עשית את זה?
נאמר ככה.
רוצים לדעת דברים.
אכן, נמשיך הלאה. נאמר ככה. וזוהי הסיפור של ג'ורם עולה עדר היסוד וחפנים הללו מנו אומו. ולא תמסום מהם אלו העורף מעטוס ורמוזים. נאמרו בתלמוד ובמדרושות, והם ג'רג'ירי תוך מעבדים שעליהם קליפות רבות, אל אשן עסגו בני אודום באותם הקליפות. אז המילה קליפות היא בוטה, אפשר להגיד עטיפות, כן? אז זה פחות בוטה. אשן עסגו בני אודום באותם הקליפות, ודימו שאין מתחתיהם תוך קלות, ובטעות, הם טועים, כי יש בתוכם תוך. כן, הלאה, אבל אלא הועלו לו המעדות שתמסור שמדברים בענייני היחוד וכל הגושור בעניין זה למקסוד הג'עונים. נו, שמתם לב?
כן.
כעת הוא כבר מדבר על תקופה יותר מוחרת אחרי התלמוד. זו התקופה הבתר תלמודית של הגאונים מרבי מסעדה גאון ואילך, כבר התחילו להרצות גם דברים אמוניים, פילוסופיים, בהרצאה, ולא בדרך של משל ומליצה. על זה אומר, על זה אומר רבנו, את הדברים הבאים. אבל, אלא הועללות, המעדות, שתמסו, שמדברים בעניין היחוד, וכל הגושר בעניין זה, למקסות הג'עונים, ועשר הגרועים. אתם רואים, הקראים, רבותיי, עסקו הרבה מאוד ביחוד השם. למה? כי כיוון שהם כפרו בתורה שבעל פה, אז זה הדבר היחיד שכתוב, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד.
מה נשאר להם?
כן, אז עסקו הרבה מאוד. למצל הג'ענים, מסל הגרועים, הם דבורים של לגוחום, שימו לב, מן המתקלמין המוסלמים, והם, כלומר, הם הושפעו מהמתקלמין המוסלמים, וזה, רבותיי, זה לא המוסלמי הדתי, הפנאטי שאנחנו מכירים כאן, אלה פילוסופיות, פילוסופים מוסלמים. אז שלגוחום מן המתקלמין המוסלמים, והם עוללות בודדות מאוד ביחס למה שחברו המוסלמים בזה. כלומר, אומר רבנו, כמי שהכיר את הספרות הפילוסופית הקדומה והמאוחרת, אז הוא אומר, עדיין כל מה שכתבו הגאונים עד ימיו של רבנו, מאחינו, מאבותינו, הגאונים, עדיין כעין וכאפס לעומת מה שאנחנו נמצא אצל הפילוסופים המוסלמים.
הוא
טוען שהם
קיבלו את הפילוסופיה
האסלאמית? אישה לומר קיבלו, הושפעו, לא קיבלו. כן, הושפעו, כן, אבל לא שחסה אלא קיבלו. אבל בהחלט רבנו, עוד מעט כאן רבנו יתקוף בנקודה מאוד מאוד רגישה של דעתו. כל אלה המתקלמים וגם הנוצרים וגם מגאוני ישראל שעליהם הוא מדבר, כשמתחקים אחר שיטתם הוא אומר, הם בעצם קבעו מהי האמונה והסבירו את המציאות על פי האמונה. ובזה הוא תוקף אותם חזק. כולם בחד המחתה. בעוד שהוא אומר לו, צריך לבדוק את המציאות עובדתית, ואחר כך לראות את האמונה על בסיס המדע עובדתי על המציאות. זה הבדל גדול.
אבל הרמב"ם לא קיבל את רוב דברי הגאונים, הוא נשאלה. את כל, לא את הכל, את רוב דברי הגאונים.
לא יודע מה עשית רוב, לא יודע על מה אתה מתכוון, בתחום הלכתי, בתחום פילוסופי, על מה אתה מדבר.
גם בתחום הלכתי.
לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. מי זה גאונים? זה מושג רחב.
גאונים שהם מתכוונים.
לא יודע, לא יודע. אתה ככה מגלח בתער הסחירה. לכן, נבוא נשים לב. נאמר בהמשך. הם ועשר גרועים, הם דבורים של הגוחום, من المتكلمين المسلمين وهم اول الف بذذات مؤد بيحس لما شحبروا المسلمين بذات وارى اود كي برشيد هتحولات الاسلام بدار خزر هو يفو كت مسويامة وهم هم اعتزلة ولقحوا مهم حبرينو ما شلقحوا ولقحوا بدركم واحر زمان عرائس المشتاين هرعفو افروشيم هم اعتزلة افروشيم ויקד פלסווית מוסלמית, נוסדו במאה השישית לעלה בחמישי, ומייסד את אגרונתהו הרחוקת התוארים, ושעודם בחירי, ואין שום השפעו ממעל על פעולותו. תנועו זו, מחשיבו מאוד את האג'ויון העיוני ושלדון השכל. אז תבינו למה פילוסופים כמו רבן סעד הגאון, רבן מבחיה וכל אלה, הושפעו מהמעט הזה לה, כי הם מאמינים בבחירה חופשית. הם מאמינים ב, 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 איך קוראים, בחשיבות השכליות וכל אלה. הושפעו, רק מה אומר רבנו, עם כל הכבוד. למרות שיש דברים טובים שם, עדיין אנחנו שואלים מהם גם בדברים, בדברים מדקויות, ושנית, בשיטה, בשיטה שהם כאמור לוקחים את האמונה, שמים אותה נקודה, ועכשיו עושים את העיגול מסביב לנקודה, ביחס לתיאור המציאות, המציאות. ולזה רבנו לא יסכים איתם. ולא גוחו מהם חברנו, מה אשר לא גוחו, והולכו בדרכום, ואחר זמון מסיום, נחדשו בו אסלאם כתחרת, ואמש עריה, ונחדשו לו המסברת אחרת, שלא תמסו אסל חברנו, מאותו מסברת מאומו, לא מפני שהם בוחרו את הסברו הראשונו על הסברו השניו, אלא מפני שהערה שטוב עשו את הסברו הראשונו, וגבלוהו, וחשבוהו לדור שהוא חוח, ורבנו אומר, כל דבר ודבר, אתה צריך לדוק אותו לגופו. הערה 26 ידון, חבור עירותי כמו פעומים, שאירו אותו, מחשובו, לתנכונו. כלומר, רבנו אומר, מה נפשך? קחת מאות הזלה, קחת השעריה, תדוק כל דבר לגופו. ולא בגלל שכבר אתה חושב שמעת את זלה צודקים. אבל, הספור רבים מבני עמנו, הערה 27, הספור רבים מבני עמנו, כנראה שכמון אותו על רבנו שלמה בן ג'בירול במגור חיים. כן? העיר אותי כמו פעמים שער אותו, סליחה, מגור חיים. רבנו בחיה בחובת הלבובת. רבי משה בן עזרו ועוד. ואני חושב כלול שרואו רבנו ספרי רבנו בן עזרו. רבנו בן עזרו היה קרוא סמוך אליו לרבנו. יש אומרים אפילו שהוא היה להם תקופת חיים חופפת. אז לכן הוא אומר, כי אין אמת לדעתי באותו הסוואו, שאת קודם כביכול לבנו רבי אברהם, שמזכיר בן עזרו, וכאילו אומר לו לעסוק בתורתו. לא, אלא הוא אומר, כשהוא מדבר כאן על הספרדים, אלה שקדמו לבן עזרה, כלומר רשבג, כן, רבינו בחיה, רבי משה בן עזרה וכו'. הלאה, עכשיו אני חוזר חזרה, נאמר, אבל הספרדים בן עמנו, כולם תופסים דברי הפלסופים ונודים סברתיהם כל זמן שאינו מסדרים יסוד תורוני ולא תמסועם כלול הולכים במאומו מדרכי המתקלמים ולפי כוח הולכים בדבורים רבים בכיוון שדופנו במאמור זה בסבר זה באותם הדבורים הבודדים המסויים לאחרוניהם בזה הוא מסכים איתם אבל הוא לא מסכים עם כל דבר שלהם הערה 28 הדברים הנכונים עדים. עכשיו, ודע, כי כל מה שאומרו המוסלמים באופן העניונים, המעתזלה או השעריה, הם כולם סברות בנויות על הקדומות, אופן הקדומות לגוחות מספרי היוונים והסורים, אשר דימו לחלוג על סברות הפילוסופים, ולבדל דבריהם אז כבר אתם רואים ש רבנו מכין אותנו לקראת קביעת שיטה, שיטתו הפילוסופית של רבנו. הוא מכין אותנו לקראת זה, הוא אומר לנו, כי כל מה שאומרו המוסלמים באותו מעניינים, המעתזלה או השעריה, שהם פילוסופים. אבל הם פילוסופים שהייתי אומר, דתם קדמה לפילוסופיתם. על דרך השאלה, אם יראתו קודמת לחוכמתו, החוכמתו קודמת ליראתו. אז אצלנו צריך תמיד יראתו קודמת לחוכמתו, אבל לא הפן הזה של העניין. הדת שלהם קודמת לפילוסופיה שלהם. היא יוצרת מצב כזה שאתה מתכנן את כל החשיבה שלך בגלל הדת שלך. אז גם רבנו לא יסור כי הוא זה מעיקרי האמונה. אבל רבנו מנסה להיות משוחרר ולנסות להכיר קודם כל את המדע ואת הפילוסופיה בלי המחויבות לדת. ורק לאחר מכן הוא יבדוק את הדת. ולא שהוא לא מקבל את הדת עד שהוא חלום פילה פילוסופית. הוא לא יזוז מעיקר האמונה כי הוא זה רבנו. אבל הוא רוצה שאנחנו ננקוט מקסימום של חירות חשיבתית בשעה שאנחנו מתעסקים במדע ופילוסופיה. ולאחר מכן בחוכמה רבה לדעת להוכיח את העניינים האמוניים שלנו. והוא חושב שהם כל אלה קודם כל הלכו אחרי הדת ובנו את כל הפילוסופיות שלהם על בסיס הדת. ודע. כי כל מה שהאומר הוא המוסלמים באותו מעניינים, המעתזלה והשעריה, הם כולם סברת בנויות על הקדומות, אותן הקדומות לבוחות מספרי היוונים והסורים, אשר דימו לחלוג עד סברות הפלסופים ולבדל דבריהם. והוא ידע סיבת הדובור, שכאשר הסיפו העמים הנוסרים את אותו מועמים, אתם רואים שיטפון, שיטפון של נצרות, ובאמת הרבה מאומות העולם, וזה מה שרבנו ככאן מדבר בשלילה, בהלכות מלכים הוא מדבר בפן החיובי של העניין. כי בסך הכל, תארו לעצמכם, כשהנצרות נפוצה בתבל, והגיעה לעובדה עבודה זרה פגנים, אז הנצרות עלתה אותם מרמת עבודה זרה פגנית. ודאי, אין לומר האסלאם, זה כבר יותר מוחר. אנחנו מדברים קודם כל שעולם פגני שנחשף לנצרות ואימץ לנצרות, אף שאנחנו הלכתית מתייחסים לנצרות כעבודה זרה, עדיין אומר רבנו, זה קידם אותם לקראת תפיסת עולם של אחדות השם יחסית. כן, יחסית, בדיוק. כאן הוא מדבר בפן השלילי עדיין, אבל בלכות מלכים הוא מראה את הפן החיובי. אוכל, הוא ידעו סיבת הדובור שכאשר סיפו עמים הנוסרים, את אותו מעמים, עוד עונת הנוסרים, הרי כבר ידועו, הערה 31, אמונת השילוש, נכון. הרי כבר ידועו, והיו סברות הפלסופים, שוב, אמונת השלול. אתה יכול להתייחס אליה בפן הפרימיטיבי שלה, דיינו הריון, הריון שכאילו, כן, בדיוק, זה בפן הפרימיטיבי שלה, ואתה יכול להתייחס אליה בפן הפילוסופי, דיינו, כשאתה מדבר על אחדות השם, על מציאותו, כאילו אתה לא יכול לבוא לקחת משהו אלוהי צרוף מאוד מאוד ולתת אותו לבני אדם, כי אין בני אדם יכולים לקבל את זה. ואז אתה צריך אמצעי באמצע שכאילו מוריד את את עניין של אחדות השם, מציאותו, עד לרמה של בשר ודם. וזה עניין של שילוש. כן, כאילו האלוהות מתלבשת בגשמיות. האלוהות מתלבשת בגשמיות. זאת אומרת, יש פן פילוסופי לכל העניין הזה. אז הוא אומר, והוא יפה, סיפת הדובר, שכאשר הוסיפו עמים נוסרים, את אופום העמים, ותעונת הנוסרים, הרי כבר ידועו, והוא יוסבר את הפילוסופים, נפוסים באופן העמים, ומהן נפתחו הפילוסופיו, ועומדו מלוכים, המגינים על הדות, ראו חכמי אופן הדורות, מן היוונים והסורים, כאלה דעונות, שהסברת הפילוסופיות, סותרות אותן, סתירו ג'דלו ברורו. כלומר, ראו התנגשות בין המדע הפילוסופי ובין אותן התפיסות הנוצריות, הדתיות, שהייתה סתירה גדולה מאוד ביניהם. ועוז מתפתח אסלום מדוזה של הקלם. הערה 34, נקרא קלם דיבור, מפני שכל הוכחתו אינו על בסיס המסיעות, לבי שאין למסיעות חוק גבוה לדעתום, וכל תורתו מבססת על דברי הסברו והנוחב בלבוד. והחלו המתקלמים כאילו לפתח מדע פילוסופי תלוש מן המציאות, ויותר ויכוחים עקרוניים בעניינים אמוניים פילוסופיים, אבל תלושים למציאות. והחלו לקבוע אגדומות שיעלו להם בדעותיהם, ולושיב על אותם הסברות המנת הסודות יסודות תורתום, וכאשר בו אומת האסלאם, אתם רואים מהנצרות המעבר לאסלאם, וכאשר בו אומת האסלאם, ויג'יו עליהם ספרי הפילוסופים, בו עליהם גם אותם התשובות אשר נתחברו נחת ספרי הפילוסופים, ומוסעו דברי יחוי על נחוי ואבן עדי, הערה 35, שני אלה מחכמי הערובים הנוסרים, השעורף על זהו יום, ראה מונק וכנתו וכולה. וזו לאותם, בעניינים אלה, והחזיקו בוהם, והשיגו דובר עוסום לפי דעתם. ובוחרו, כמובן רבנו מסתייג מהם, הוא רק מתאר את דרכם. ובוחרו עוד מסבר את הפילוסופים הראשונים, כל מה שנראו לו לבוחר שהוא מעיל לו. ואף על פי שהפילוסופים האחרונים כבר הוכיחו בדולו, כגון החלגיג והחלל הריק, הערה 37, החלג הבלתי מתחלק שבה הנוחות המתקלמים, וכדל גמל פרק עין ג'ימל, כן, נכון, אטומיסטים, הלאה, כגון החלגיג והחלל הריק, וחושבו כי אלה דבורים משותפים, והקדומת שכל בעל דוף זוגו גלוהם, ורוחבו הדבורים, והתדרדרו לדרכים אחרים מוזורים, שלא טעו בוהם כלול המתקלמים מן היוונים וזולותם, כי אלה היו גרובים לפילוסופים. אתם רואים, רבותיי, איך זה, איך החלה, לא התפתחות, אלא הדינמיקה של כל הפילוסופיות ששפעו מן הדתות. הוא אומר, המתקלמים היוונים עדיין היו קרובים לפילוסופיה, ואילו כאן הפילוסופיות שהושפעו מהדתות בצורה חזקה מאוד, אז בעצם יצרו להם מציאות דמיונית לפי דעת רבנו, לא מציאות מציאותית, מציאות דמיונית לגמרי. עליבא דאמת, בעזרת השם, כשנגיע לפרק עין ג' לשיטה האטומיסטית, זה עין ג' של החלקיקים, נצטרך לבדוק האם היא מתחברת עם שיטת האטום בימינו, השיטה המדעית לגבי האטום בימינו, או לא. אבל בין כך ובין כך, הם הפריזו על מידותיהם, שבעצם בכך שהם תיארו את כל המציאות העולמית של חלקיקים מתרוצצים בתוך חללים מסוימים, וההתרוצויות של החלקיקים האלה הם בעצם הפועל היוצא של השתנות, של כל השתנות בתבל, לרבות אפילו דפוסי התנהגותנו וכל כיוצא בזה. ואז בעצם שום דבר לא ודאי, אתה לא יכול לחזות שום דבר, כי אין לך איזה כללים מכרעים איך העולם מתנהל וכו', וזה דבר שפוגע בבחירה חופשית. אבל כאמור, לא נקדים את המאוחר, נגיע לפרק ע"ג ונצטרך להתמודד עם זה. אבל מה שכאן רבנו רוצה להראות, תראו איך כל אלה אשר שתעבדו לדתות ופיתחו פילוסופיות על בסיס הדתות, אז יצרו מצב שהפילוסופיות שלהם או המדע הפילוסופי שלהם הזוי, לדעת רבנו הזוי, כן, על פי ואף על פי שהפילוסופים האחרונים כמו רכיחו בדולה, כגון החלגיג וחלל הרג, וחושבו כי אלה דבורים השלטופים והקדומה שכל בעל דוף זוג גלוהם, ורוחבו הדבורים והדרדרו לדרוכים אחרים מוזורים שלא טועו בוהם כלול המתקלמים מן היוונים וזולופם, כי אלה היו גרבים לפלסופים. ואחריכם נוסרו בו אסלום דבורים דופים מיוחדים להם, ויזגיגום הסורך לפרסמום, ויתוג'ם ביניהם מחלוגת בכוח, וגובעו כל כף מהם הקדומת המעילת להם בפרסום סברותו. ואין סופק שיש דבורים הכוללים השלושתנו, דהיינו הנצרות, האסלאם והיהדות, כלומר היהודים הנוסלים המוסלמים, הוא עניין, רבנו, כפי שאמרת לכם, הוא נאמן לעיקר האמונה. הוא אומר, המשותף בינינו הוא עניין חידוש העולם, אשר בגיומו יתגיימו אופף וזולותם. כי אם אתה לא מאמין בחידוש העולם, אין השגחה, אין ניסים, אין סחר ועונש, אין בחירה חופשית, אין נבואה. הכל טבע, הכל טבע. זה אנחנו שותפים בעיקר האמונה. אבל יתר הדבורים אשר דילו על עצמם שני העמים הללו, הנוצרות והאסלאם, לעסוק בוהם כתעסגות ההם בעניין השילוש, ועסגות מקסות גיטות של אלה בקלם, אשר גוגו לגבוע הקדומת כדי שיבססו באופן הקדומת אשר בוחרו הדבורים אשר עסגו בוהם, והדבורים המיוחדים לכל עמיהם ממה שלנו חסלם, אונו אין לנו סורך בוהם כלול, כלול של הדבור. כל המתקלמים או ראשונים מן היוונים שהתנסרו ומן המוסלמים לא הולכו בהקדמותיהם תהלו אחרי, זה משפט מפתח רבותיי, זה משפט מפתח, לא הולכו בהקדמותיהם תהלו אחרי הג'ולוי הנראו מעניין המסיעות, אלו הסבוננו האחרואו שתהיה המסיעות כדי שתהיה ממנו רואו על אמיתת הסברו הזו, או שלא תהיה סותרף אותו. כן? זאת אומרת, זאת אומרת, רק דקה. כפי שאמרת לכם, זה משפט מפתח מאוד מאוד. כן? אז כאמור, הוא אומר, מה הבעיה שלהם? הם לקחו את עיקר האמונה, שאנחנו מסכימים איתם עם עיקר האמונה הללו, אבל הם את המציאות מסבירים על רקע עיקר האמונה. ואז הם יוצרים מציאות שהיא לא מציאות. מציאות שהיא לא מציאות. ועוד שני, הרמב״ם, בשם היהדות, מאמין בעיקר האמונה הללו, אבל הולך בדרך אחרת. אני הולך לבדוק את המציאות כפי שהיא. ומתוך המציאות אני הולך לבדוק את העניין של האמונה. לא כי אני לא מקבל את האמונה, כל עוד לא קיבלתי את הגיבוי הפילוסופי. אבל אני לא רוצה ליצור שעיקרי האמונה שלי יגרמו לי שאני לא אבדוק את המציאות בכלים מציאותיים, בכלים מדעיים אמיתיים, ושלא אגיע כמותם לתיאור מציאותי הזוי שלא קיים. אני רוצה להגיע למציאות העובדתית המוכחת. ואז אני אתמודד עם האמונה, ואני אתמודד עם האמונה, הוא אומר. ובכן, אלו, הסבון לנו, האוך ראוי שתהיה, אני חוזר, לא הולכו בהקדמותיהם, הנוצרים המוסלמים, לא הולכו בהקדמותיהם, תחילו, אחר הג'ולוי, הנראו מעניין המסיעות, אלו, הסבון לנו, האוך ראוי שתהיה המסיעות, כדי שתהה ממנו, ראויו על מיטת הסבר או הזו, או שלא תהיה סודרת אותו. וכה אשר יתבורר לו הם, אותו הדמיון, הניחו כי המסיעות היא בסור הזו וזו. כלומר, יצרו מציאות, מציאות שהיא לא מציאות, יצרו אותה, כן? מה שרבנו לא יסכים בשום פנים ואופן לשיטה כזו. ועוז, החלו להוכיח את גיום אותו הטעונות המהווי בסיס לאותו מהקדומות, אשר בו המעמתים השדות, אלו הסתרום. כוחו עושו הנבונים אשר הנחו, אשר הנחו את ההנחויות האלה תחילו, והניחו בספורים, ודוענו כי העיון המחלוד הביאום לקוח ללא נביאו לאיזה שדו ולא סברו גדומו. אבל האחרוניים אשר עיינו באותם הספורים אינם יודעים אומה מכל זה, עד שכאשר נושאים באותם הספורים הגדומים למודיות מרובות והתאמסות גדולו לגיים דובר מה או לבדל דובר מה, יחשבו כי אותה הדובר אין צורך כלול לגיימה או לבדלו במה שצורך לו בסדר הדוב, ושהגדמונים לא עשו זאת אלו כדי לבלבל סברת הפלסופים בלבוד ולהכניס הפגות במה שחשבו, הוכחו, ואלה אומרים דובר זהה לא עלו על לבום ולא יודעו שאין הדובר כפי שחושבו, אלו היתו יריע את הגדמונים לגיים מה שדימו לגיימה ולבדל מה שדימו לבדלו בגלל תוסעו הנבעת ממנו בביטול סברו שהם רוסים לגיימו, ואפלו על ידי מאו הקדומה. ולכן אוגרו אותם הגדמונים למתקלמים אדם מחלו מאיגורו, וכלול אני אומר לך כי הדובר כמו שאומר תמסיוס אומר אין המסיעות, שוב משפט מפתח, אין המסיעות נמשכת אחרי הסברות, אלו הסברות הנכונות נמשכות אחר המסיעות. ורבנו מאמץ את, את הכלל הזה, כן? הערה 53, אפשר, אין המסיעות דפלו לסברות, אלו הסברות הנכונות דפלות למסיעות. הלאה מזה. וכאשר עיינתי בספרי המתקלמין הללו, כפי מה שנזדמן לי, כמו שעיינתי גם בספרי הפלסופים, כפי יכולתי, מוסופי דרך המתקלמים כולם דרך אחת בסור, אף על פי שהן שונות במין, אבל השיטה היא כמעט אותה שיטה, והיא שבסיס הכל שאין להתחשב במסיעות כפי שהיא. זה המכנה המשותף של כולם, אף שיש בהם גוונים שונים, כן? בין המתקלמים יש גוונים שונים, אבל מה המכנה המשותף? הם את המציאות יוצרים על בסיס הסברות, לא הסברות על בסיס המציאות, מפני שהוא נוהר שמתגבל על הדעת הפקר, ועוד שהם במקומות רבים הולכים אחרי הדמיון וגורעים אותו שכל. תראו, זו התקפה חריפה מאוד, שדברים דמיוניים הם קוראים להם שכליים. הערה 55, כן, על מהות השכל עשר מתקלמין ראה מאמור בענייני השכל לבין הסוכלה. הלאה, וכאשר הקדימו אופן האקדומה אשר נשמיע חותם חור עשו משפוט על פי הפחתיהם שעולם מחדוש, וכאשר מתגיים שעולם מחדוש נתגיים בלי סופק שיש לו עושה שחדשו. זאת אומרת, תראו איך הם מוכחים את מציאות השם, הם יצרו את, הסברות שלהם, אז הכל קל, עיקרי האמונה אנחנו מסכימים איתם, אבל הכל קל, אבל זה בסיס רופף, זה לא דבר פילוסופי שמוצק. וכאשר נתגיים שעולם מחדוש נתגיים בלי סופק שיש לו עושה שחדשו, ואחר כך מגיעים רואיות שאותו עושה אחוד, ואחר כך יגבעו ביותו אחוד שאין הוא ג'וף. זוהי דרך כל מתקלים מן המסלמים בכל פרוד מעניין הזה. וכך שימו לב, כאן חץ ביקורתי שלוח רבנו סעדה גאון, כן? וכוח המחגים אותו מבני עמנו אשר הולכו בדרכיהם. הערה 57, רבותיי, ברור שכאון רבנו סעדה גאון שבספרו אמונות הדעות מאמור ראשון בחידוש העולם, מאמור שני בעד חילוש ואחות ואחר כך שאין וג'וב. זאת אומרת, אתה לא יכול בהר שהוא אחד ושאין וגוב, קודם כל תבאר שהוא בכלל קיים, ואחר כך תבאר. אבל אתה מבאר שהוא אחד, ואין הוא גוב. אחר כך אתה אומר, אם ככה יש השם, הוא אומר, זה דבר רופף, זה דבר שאסור כך ללכת. אבל, אופן נלמיד יותיהם, והקדמות יותיהם, בגיום חידוש העולם, אופן בדול גדמותו, שונים הם, אלו שהדובור הקלולי לחולום, גיום חידוש העולם תחילו, ובחתימו שלא יתגיים, כי השם מוסוי. לסיכום, אנחנו רואים בעליל שרבנו כאן בפרק עין א', כפי שאמרתי, זה פרשת דרכים, עשה את נחתה לאחר שהעלה אותנו במעלה ההר של עניין אחדות השם הצרופה, מציאות השם אחדות השם הצרופה, עכשיו הוא מציע לנו את השיטה שלו מול השיטות האחרות, מול השיטות האחרות. דהיינו, איך קוראים? דהיינו, הנצרות, האסלאם, המתקלמין, המועתזילה, השעריה, שלכולם הוא אומר, כל אלה שגו שגיאה נוראית. לקחו את עיקרי האמונה שלהם, והתייחסו למציאות על בסיס עיקרי האמונה, ויצרו מציאות שאינה מציאות, וחיכו אותם בדרך זו, הוא אומר, גם מגדולי הפילוסופים שלנו, שזה רבן סעדיה גאון ואילך. אבל אני, וזה הוא יבאר את דעתו בחלק הבא, לא הולך לעשות כן. אני הולך, איך קוראים, לטפל בעניין, לבדוק את המציאות, אחר כך אני אטפל בעיקר האמונה. כי כפי שאמרת לכם, רבן רוצה קונצנזוס רחב בעולם פילוסופי, כדי להוכיח מציאות השם יתברך, לרבות בגישה אריסטוטלית, ואחר כך הוא יכריע בעניין חידוש העולם, שזה עיקר אמוני מאוד מאוד חשוב. עד כאן. נציץ משהו באיזושהי אגדה. יש מישהו מדבקה קטנה, שחקתי את המדבקה בבית? לשונית של מדבקה? אוקיי, בסדר. עכשיו ככה. גם זה משהו. אוקיי, נראה. בסדר, אובכן ככה. קצר. כן, זה להחזיר, זה שמואל.
מה
שבועל? נכון, אתה צודק, אבל תכף. ככה, שימו לב. כבר עסקנו בזה בעבר, אבל שוב, היבט, כבר ששמתם לב, מתואר כיצד יעקב אבינו נערך לקראת המפגש הגדול עם עשיו. אז בצורה נבונה, שלח מלאכים אל עשיו, שהם אלה שליחים. כות אמרו לאדון לעשיו, כי אביעד, אנחנו הולכים להכריע בשאלה שלך.
אני אשאלתי פה את העניין.
הוא יודע לך. לחיים ושלום. אז כאמור רבותיי, שלח שליחים לראות מהם הכוונות של עשיו, מה יהיה, האם תהיה התנגשות חזיתית, לא תהיה התנגשות חזיתית. מושכל, כן? גישה מאוד מושכלת. והם באים ואומרים לו, תשמע, מצב לא טוב, הוא בא ב-400 איש אמו, צריך לערך, הוא בא למלחמה. זה לא דבר כל כך פשוט. ואז הוא נערך, חלק את האמהות, את הילדים, ואת השפחות, הכל. גם זה טקטיקה מאוד מיוחדת. מה, אלה יכולים ללחם? אבל זו טקטיקה של מסר, עם מי אתה נלחם? עם נשים, עם ילדים. אנחנו, אין לנו כוונות, לא פוליטיות, לא מדיניות, לא צבאיות. אנחנו חיים, חיים של משפחה, לא יותר. אז אין לך מה לפחד מהברכות, מהבחורה, מכל מה שקרה בינינו. אני לא שם. קח לך את הצבאיות, את השלטונות. אני צריך כל מטפח חיי משפחה. כן? זה מסר מסוים. אבל שימו לב, תוך שהוא מתכונן ונערך לכל, בא ילן שם בלילה הוא, כן? ואז יש לו את החזון עם המלאך, המאבק עם המלאך, ששוב, גם כאן, מן המפרשים, שתקפו את רבנו, למה הוא אומר שזה מראה נבואי ולא מציאות? בסדר, הם אומרים שזה מציאות, רבנו אומר מראה נבואי, לא משנה. אז בקיצור רבותיי, נעזוב, זה מראה נבואי לפי רבנו. ואז מה המראה נבואי זה הם מסרים. בואו תראו שני מסרים מתוך רבים, כן, לא הולך לקרוא לכם את כל האגדות וכל אלה, כבר פעם נגעתי לזה, אבל מהיבט מסוים נאמר בצורה כזו. רבי שמואל בר נחמן אמר, כעקום נדמה לו, המלאך הזה שנאבק עמו, כעקום נדמה לו. דאמר מר, ישראל שנטפל לו גוי בדרך, תוף לו לימינו. כלומר, אם אתה עובר בדרך ופגשת גוי, לא מדבר עכשיו אמריקאי או זה, גוי עוין, כן? אז תהיה חכם. אתה לא יודע, הוא אומר לך שלום, אתה אומר שלום, אבל כבדו וחשדו, תופלו לימינו. מה פירוש? שיהיה בימינו של אותו אדם, של אותו גוי. למה? שאם חלילה הוא יתקיף, היכולת של היהודי מצד ימין להתגונן ולהתקיף חזרה. זאת אומרת, שיטה של הערכות, אתה מדבר איתו, שלום שלום, מדבר לך והכל, אבל אתה מוכן בכל רגע נתון להפתעות, להפתעות. אז הוא נדמע אותו מלאך לגוי עוין, שאז הוא נערך כאילו להתגונן מתוך חשש של התקפה של אותו גוי. רבי שמואל ברח הקמד רבה פה, משמד רבה ראו לאמר, כתלמיד חכם נדמע לו. כלומר, המלאך הזה נדמע לו כתלמיד חכם. תראו איזה קצוות. אחד אומר, נדמע לו כגוי, גוי עוין, ואחד כמו תלמיד חכמים, ואז מה? דאמר מר, המהלך לימין רבו, הרי זה בור. כלומר, אם רב הולך, ואין שלושה, אלא רק אתה איתו. אם אתה הולך לימין הרב, הרי מי שנמצא בימין הוא האדם החשוב. אז הרי זה בור. אלא אתה צריך להיות כאן, לשמאלו, כדי לכבד אותו שהוא יהיה בימין. אם זה שניים מלווים את הרב, הגדול בין השניים בצד ימינו של הרב, והפחות בצד שמאל. אבל אם אתה לבד, אז אתה לא, אל תלך לימינו של הרב, כי אז אתה הופך להיות החשוב. זה בור אם אדם הולך בצורה כזו. ורבנן אמרה, מאחרי אתה ונשיה בתרוויהו. עכשיו נעזוב רגע. אני אתרכז אך ורק בשתיים הראשונות. כגוי נדמה לו, פירושו של דבר, בנבואה הוא קיבל, דע לך, המאבק עם עשיו הוא בשני מישורים. הוא במישור קיומי, צבאי, אלים, ואתה צריך לערך לכך, לא דווקא עם עשיו האיש, אלא עם עשיו היסטורי. המאבק בין מה שאתה מייצג ובין מה שאתה מייצג, דע לך, שיהיה לו ביטויים אלימים, מלחמות, ותתכונן לכך. זה כגוי עוין נדמה לו. והשני, כתמיד חכמים, דע לך שבמאבק בין חברנו יהיה מאבק אידיאולוגי. אידיאולוגי דתי בדיוק, אידיאולוגי דתי. ובאמת, תראו מה יצא מהנצרות אדום, אם זה היא. זה הנצרות. כלומר, אל תחשוב שזה יישאר אך ורק במגרש הפרטי הזה. לא, זה לא במגרש הפרטי, אתה מייצג אומה, הוא מייצג אומה, אומות אפילו, כן? אתם מייצגים משהו, וזה יבוא בקונפליקטים האלימים, זה כגוי נדמה לו, וגם יבוא בקונפליקטים האידיאולוגיים והדתיים. זה כפי מתחכם נדמה לו. אז הנה לכם אגדה, לדעת איך לבאר אותה. עד כאן. עזורי מאין. רבותיי, כאן יש הצעה, איך קוראים, שעה שבע להקדים. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מה עם השיעור הקודם שלנו, מתי הם מסיימים. משה, אתה יודע מתי אלה שקודמים לנו, מתי הם מסיימים? כי יכול להיות אם נקדים לשבע, הוא עדיין מתנגש עם השיעור הקודם. אז אני מציע את הדבר הזה, שבשיעור הבא, תשמע משה, בשיעור הבא, נכריע לאחר שתשאלו, כן, לעשות בירור, מתי השיעור הקודם מסתיים. בסדר? אז רואי, הרוויח אני מבקש את זה.